עכשיו ב-103 FM. גיא פלג. צהריים טובים לכם. אחרי ימים של מתח מורט עצבים, שעות של חרדה, הסכימה הגברת נתניהו סוף סוף לחתום על הסדר הטיעון. לפנות בוקר, כך נודע לנו, הועברה ההודעה המרגיעה לפרקליטות. חתמה, כתב האישום המתוקן, צפוי להיות מוגש בדקות הקרובות, אולי בשעות הקרובות לבית המשפט, ותיק המעונות שעסקנו בו כל כך הרבה צפוי להסתיים ביום ראשון הקרוב בהודעה של הגברת נתניהו בעבירה פלילית, פלילית אך מצחיקה של ניצול טעות של הזולת ולרשום במקביל צ'ק של 55,000 שקלים. בימים האחרונים יש לי רושם שמי מהקולגות שלי חש מין אי נוחות לעסוק בענייניה של הגברת נתניהו. לפתע שוב אני שומע, ודאי קורה ברשתות החברתיות, כאילו אנחנו עוסקים בזוטות, בשוליים של השוליים, ברכילות מיותרת. למשל, העיסוק אתמול בתביעת העובדת שירה רבן, ובתיאורים הקשים של מה שרבן טוענת שהתרחש בבית ראש הממשלה. אני ממש לא חושב כך. אני חושב שיש להביט בתמונה הרחבה, בתמונה הגדולה, בתמונה בכללותה. והיא הטענות שרבות מהן כבר קיבלו חותמת של בית משפט, בפסקי דין של בית משפט, טענות על העסקה פוגנית דווקא בבית ראש הממשלה, בדריסה השיטתית של עובדים מוחלשים, בהתאמרות בהם, בהפיכת חייהם לסיוט. הטענות הקונקרטיות לא מופנות לראש הממשלה, שכמעט כל ההתפרצויות הנטענות לא היו בנוכחותו, אבל התמונה הכללית ארוכת השנים ידועה לו גם ידועה, והימשכות הפגיעות בעובדים מלמדת כי הוא כנראה אדיש לכך. זו הנקודה. בכך יש לעסוק. מי שאמור לדאוג לשוויון, מי שאמור לדאוג לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות, היה צריך בראש ובראשונה לעצור את ההתאמרות בביתו פנימה. אני כאן בשעתיים הקרובות, אפשר לדבר על הגברת נתניהו, אפשר לדבר על מגוון רחב של סיפורים, אולי תרצו בכלל לעסוק בשאלה, אתמול ודאי ראיתם כולכם את הרעיון של אדווה דדון בחדשות 12 עם אותה עובדת של בלק יוב שנשלחה לדובב מתלוננות בעבירות מין כנגד המפיק ההוליוודי המפורסם. האם לגיטימי להפעיל חוקרת פרטית בנסיבות האלה? האם בארץ זה חוקי? האם נטען לטעון טענות בנושא הזה? עורך שר פלסנר, אחראית על השידור היום, ליאור ידידיה, רדיו צפון 104.5, שם אמג'ד בדר, באינטרנט עדן בן ארי, נטע יערי רשתות חברתיות, 1-900-722-103, מי שרוצה לשוחח איתנו, וגם להעביר לנו הודעת וואטסאפ, ואנחנו מבטיחים לנסות ולחזור מיד, 054-70-103-70, מיד מתחילים.
ניסן סייבס איבנט. ניסן קשקאי דיזל אסנטה 1.6 אוטומטי מ-135,990 שקלים. 10 עד 20 ביוני. כוכבית 5402 או באולמות התצוגה. ניסן.
כן, שלום. מי איתנו?
גיא, שלום.
שלום רב.
מדבר רון מרמת גן.
שלום רון.
רציתי לדבר על משהו מאוד קריטי, לא פחות קריטי מהנושאים שאתה פתחת בפתיחה.
בבקשה.
אבל מאוד קריטי. אני חושב שאנשים באמת קצת שכחו על מה אנחנו באמת הולכים כאן לבחירות. יש כאן קמפיינים שעולים און עתק ושוטפים את הראש לאנשים בדברים שהם ממש לא רלוונטיים. אני רציתי רק להזכיר שאנחנו הולכים כאן לבחירות על עתיד מערכת החינוך ועתיד מערכת הבריאות ו עתיד מערכת התשתיות שלנו והרווחה וכל הדברים האלה שבלעדיהם המדינה לא יכולה להתקיים, שעכשיו לפי דעתי נמצאים במצב מאוד 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 לא טוב, אפילו יש לומר רעוע, ולא נראה לי שמקבלים את הטיפול המגיע להם. זאת אומרת, לא בראש מעייני הממשלה הנוכחית הקודמת, וזה חבל מאוד, ועל זה אנחנו צריכים לחשוב כשאנחנו הולכים לשים פתק בקלפי.
תשמע, כמעט לפני כל מערכת בחירות יש איזשהו שיח על מה בעצם אנחנו הולכים, זאת אומרת, מה השאלה שאנחנו מבקשים בעצם לברר בבחירות? כלומר, יש כאלה שבאמת השאלות שאתה העלית, אין השאלות שמעסיקות אותן, והם מבקשים למצוא את נציגי הציבור, את נבחרי הציבור, שיתפלו טוב יותר בשאלות האלה. אבל בסוף נדמה לי שיש על זה קונצנזוס, אזרחי ישראל מצביעים על השאלה מי הם רוצים שיענה לטלפון האדום בשעה 3:00 לפנות בוקר.
בדיוק, כן, בדיוק.
אני אומר שוב, תשמע, יכול פלוני לבוא ולומר, תשמעו, לא צריכים להצביע ולבחור את הפתק או את המפלגה לפי הפרמטר הזה בלבד, אבל כל אחד והפרמטרים שלו.
נכון, תראה, אני יכול להגיד, ואמרו את זה חכמים וגדולים ממני, שברגע שאתה שולט בפחד, אתה שולט בעצם בציבור. אתה צריך בסך הכל לשחק על הפחד, ואנחנו רואים כאן שלטון שעושה את זה הרבה מאוד זמן. אני יכול להגיד, אבל למי ששומע, שבתור אחד שיודע כמה דברים, למשל המערכה הצפונית שמנהלת מדינת ישראל, הממשלה והצבא, היא מערכה מאוד מאוד חזקה, והדרך שהם עושים את זה היא מאוד 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 טובה והחלטית, ואני חושב שבמובן הזה אני לא דואג, אני דואג יותר מהשיסוי ומהפילוג.
למה אתה לא דואג? במשך שנים אמרו לנו שבחיזבאללה לא חופר מנהרות, וההרתעה שלנו היא הרתעה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, וחיזבאללה חוץ מכל מיני אמירות ריקות לא יעיז לעשות איזשהו פעולה פוגענית אמיתית, והנה אנחנו רואים בשנה האחרונה שנחשפות הרבה מאוד מנהרות חודרות לשטחי ישראל, כלומר חיזבאללה מכין את המערכה הבאה.
תראה, פעילות חתרנית מבצעית של ארגוני טרור תמיד תהיה, אנחנו לא יכולים להעלים מזהים, כמובן שיש כל מיני פרמטרים שאנחנו ניכנס אליהם כמו בשלות מבצעית.
לא, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אנחנו נצטרך לסיים את השיחה, יש איזה בעיה בקו. טוב, תודה רבה לך. ביי, תודה. מי איתנו?
שלום גיא.
שלום.
מדברת רותי מחלוף.
כן, רותי.
אני רציתי להתייחס לפתיח שלך מאתמול.
מאתמול דווקא.
כן.
כן.
דיברתם על השחקן הזה, שהמועדון המעריצים של ביתר או ירושלים לא רוצים לקבל אותו, ומתנים בזה שהוא יחליף את השם.
זה לא ניסוח מאוד מדויק, ואנחנו אנשים של מילים, אז לשחקן קודם כל קוראים עלי מוחמד, וארגון האוהדים לא אמר שלא יקבלו אותו, אלא אמרו שהם יחליפו לו שם, כי לא יהיה מוחמד בביתר.
אני רוצה לדבר על החלפת השם שפעם הציעו לי לעשות, כאשר לא התקבלתי לאיזושהי עבודה, שהייתה תפורה עליי ממש, ממש, ממש.
ולא קיבלו אותך בגלל השם?
ואני שלחתי מכתב, ואני ידועה בתור אחת יודעת לנצח, כי זאת הייתה גם העבודה שלי, וחברה שעבדה לידי, משרד לידי, אומרת, נו, רותי, קיבלת תשובה? אז אמרתי לה, לא. אז שאלה אותי, תראי, חשבתי על זה הרבה. מה זה? איך להברד את השם, את שם המשפחה שלך.
רגע, רגע, אבל אני שואל אותך, שאלת לך שאלה מקדימה ולא השבת.
סליחה, שמעתי.
ולא השבת. את סבורה שלא קיבלת את העבודה בגלל שם המשפחה שלך?
אני לא חשבתי ככה, הסובבים חשבו כך.
הבנתי. ויש לך יסוד סביר להניח שהסובבים נשענים על איזשהו מידע?
תראה, בוא ניתן לך איזושהי...
כי אני מוצא שהשם המשפחה שלך הוא אחלה שם, מחלוף, לא?
כן, אבל זה גם שם ערבי.
כן. אבל עכשיו זה באופנה, לדעתי אריה דרי הוסיף את השם הזה, הוא מבקש שיחנו אותו אריה מחלוף דרי.
לא, אצל המרוקאים זה שם פרטי, אצל הטריפוליטאים זה שם משפחה.
טוב, אנחנו עוסקים בזוטות, אני שואל אם יש לך איזושהי אינדיקציה שהשם הזה שלך עמד בינך לבין קבלה לעבודה.
אני אספר לך משהו שחוויתי.
בבקשה.
אוקיי? אני חברה בפורומים של עברים.
כן.
גם בפורומים טכנולוגיים, ודיברתי עם מישהי על איזשהו משהו, ודרך אותו נושא אנחנו התחברנו. ואז היא אומרת, יו, אני הייתי בטוחה שאת פרחה.
אוקיי.
זאת אומרת, אותי זה לא מדאיג, אותי זה רק מצחיק, כי אני מכירה בערכי. אתה מבין? אבל יש דברים כאלה. הגזענות היא פשוט תבועה בנו, לא משנה איפה נולדת.
לא יודע, אולי כדאי שתחליפי חברים.
ולא... עכשיו רציתי גם לומר משהו על על הפחד של האנשים מפני מדינת ההלכה שסמוטריץ' מקדם אותה.
אוקיי.
אני חושבת שאנשים כבר יחרו את המועד.
באיזה מובן?
כי למשל חוק אחד מהתנך, אחד מהלאווים, לא תחסום שור בדישו, נטוע עמוק עמוק במדינה. אם אתה חושב על המשפט הזה, לא תחסום שור בדישו ולמציאות של ימינו.
הבנתי, אוקיי, בסדר גמור, רותי, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
שלום, גיא.
שלום.
דבר אברהם.
שלום אברהם, איפה אתה?
יופי, אני ממודיעין.
כן, אברהם.
יופי, אני שומע אותך כל כך הרבה, ו...
ואתה רוצה עוד, ואתה רוצה עוד.
עוד, בטח עוד, יש לי הרבה מה להגיד לך, אבל בבקשה. בוא נתמצת את זה.
לא, לא, קח את הזמן.
לא, בסדר.
רק התחלנו, יש לנו הרבה זמן. בבקשה, אברהם.
בעזרת השם, אני אקח את הזמן. יש לי בעיה עם האובססיה החולנית שלך לגבי משפחת נתניהו.
אוקיי.
אתה מבין? אתה כל כך אובססיבי למה שקורה שם, שזה כבר מעביר אותך על דעתך.
באיזה אופן? ראית שדעתי עברה ממני?
זאת אומרת, אני רואה את ההתנהלות שלך, איך אתה רוצה להציג את הדברים. עכשיו אתה, נראה לי... הבן אדם הכי, הכי, הכי מתאים למשפחת נתניהו בשביל כמה שיותר יגרפו קולות בגללך. אנשים לא מטומטמים במדינה הזאת.
אז הכל בסדר.
מהבחינה הזאת שכמה שיותר יגדל הליכוד, בטח זה בסדר. אבל אתה אחד הגורמים הכי רציניים שגורם לזה.
אז אתה בעצם תלפנת להגיד לי תודה. בבקשה.
לא, אני אגיד לך תודה, אני לא בוחר נתניהו גם ככה, אתה מבין?
אז מה אתה בעצם רוצה לומר? אני מנסה להבין. אתה באת לקלל, באת לברך, מה...
לא, 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 לא. רק לשאול אם אתה כבר, בכל המהלך הזה של משפחת נתניהו, וזה חוזר על עצמו כל הזמן, לאותה מנטרה, ואתה פשוט, זה מעביר אותך מדעתך. אני שמעתי איזה עורך דין או איזה כתב שאומר... זה הכלבלב של הפרקליטות, נותנים לו חומר והוא רץ קדימה.
כן. אברהם, גורם... אברהם, מאוד מסקרן אותי לשוחח איתך, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, באמת, תגיד לי אתה, תראה. החליטה עובדת בבית ראש הממשלה, שנדמה לי, יש לי את הרושם, ודאי ראית אותה אתמול בטלוויזיה, את שירה רבן, היא אישה חרדית, בעלה תלמיד ישיבה, אדם חרדי, היא החליטה לתבוע, אני אומר לך ככל שאתה מקבל את זה, שאני פגשתי בה רק אחרי שהגישה את התביעה. עכשיו, מהרגע שהיא הגישה את התביעה, אני שואל אותך, האם לדעתך, כשעובד או עובדת בבית ראש הממשלה, מגישים לבית המשפט תביעה, והתביעה הזאת מתקבלת ועומדים לנהל את התיק הזה, האם לדעתך התקשורת צריכה לעסוק בנושא או לא צריכה לעסוק בנושא?
ודאי שהיא צריכה להיות לעסוק בנושא, אבל בצורה מאוזנת.
באיזה מובן? באיזה מובן מאוזנת?
זאת אומרת, שומעים בקול שלך שאתה כל כך אובססיבי, זאת אומרת, רק לא נתניהו, לא משנה מי. בעבר היו לנו הרבה...
לא, אבל אתה לא עונה לי באופן ענייני, רגע, אתה לא עונה לי באופן ענייני.
אני אענה לך.
אז אני שואל אותך, הגיעה עובדת... שאין ביני ובינה היכרות מוקדמת, אתה גם יכול לתאר לעצמך, אני חילוני לגמרי, גר בצפון תל אביב, היא חרדית שגרה בירושלים, אין בינינו קשר מוקדם, אני בן 50, רגע שנייה, רגע, 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 אני בן 50,
הכובע לא קובע והמעיל לא מועיל והזקן גוטל לבד,
אברהם, 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 אני שואל אותך, אני, אין לי את הקשרים קודמים, אין לי את הקשרי חברות, אין לי את הקשרי משפחה. אני חוזר ושואל אותך, הגיעה עובדת, באה לבית המשפט, אומרת, התאמרו בי, מתארת שורה ארוכה של התנהלויות. אני שואל אותך, האם לדעתך כתב טלוויזיה, בערוץ מרכזי, צריך לעסוק בתביעה הזאת, או שלשיטתך, לא צריכים לפרסם פרסומים כאלה שעולבים בגברת נתניהו.
לשיטתי, הגברת הזאת היא סך הכל עבדה חודש.
נכון.
בוא נגיד במצטבר.
נכון.
היא מדברת על היום הראשון שהתאמרו בה בצורה כזאת.
נכון.
שגם אם היו מכניסים אותה ל... גם אם היו מכניסים אותה לאיזה מוסד, לא היו מצליחים לעשות את כל מה שהיא מתארת ביום אחד.
אוקיי. עכשיו... אז אתה לא מאמין לה. בסדר, אבל יש בית משפט.
לא, התפקיד שלכם זה לנפח את העניין. גם בעבר...
באיזה אופן לנפח את העניין?
ראשי ממשלה שהיו ראשי ממשלה שלנו, גם הנשים שלהם היו חולות, כמו של רבין או כמו של אשכול, זאת אקלים פוטומנית.
אבל, רגע, אבל אני שואל, האם הוגשה תלונה למשטרה?
יש לנו ראש ממשלה, כן. יש לנו ראש ממשלה שהביא אותנו למקומות שאף אחד לא
יגיד בעולם. אז למה אתה לא מצביע לו? אתה לפני כמה דקות אמרת שאתה לא מצביע ליכוד.
אני לא מצביע לו, יש לי פשוט את הדרך שלי, אני בן אדם חרדי. ואני לא מצביע לו.
למה? אבל הוא הביא אותנו לכאלה מקומות בעולם. למה שלא תצביע לו?
ביום שאתה תצביע לו, אתה תתרפא.
תגיד, אתה לא מבין שאני הפוך על הפוך? אני, בגלל שאני יודע, אני בעצם חסיד של נתניהו, מכיוון שאני מבין שהפרסומים שלי מוסיפים לו כוח, אז אנחנו עושים הפוך על הפוך. יאללה, אברהם, הציתי, אברהם, תודה לך, שיהיה לך צהריים מהממים. הלאה, מי איתנו?
שלום.
שלום.
גיא, אני רציתי לדבר.
עם מי את, עם מי את?
אתה מדבר עם ירדנה?
עם מי אני מדבר?
עם ירדנה.
ירדנה, מאיפה את ירדנה?
אני מטבריה.
מטבריה, רגע, ירדנה, אל תרוצי, יש לנו זמן. אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני שמח לשוחח איתך, אני אגיד לך למה גם. כי משום שאתמול, רותי מחלוף, ששוחחה איתי לפנייך, מקודם, אז היא כתבה לי בוואטסאפ הפרטי, כתבה לי הודעה, אתמול הייתה לכם תוכנית על טהרת הגברים, ופתאום אני באתי לסער פלסנר, רואה לך תוכנית, אמרתי לו, אתה יודע מה, יש ממש בדברים של רותי. העברנו אתמול שעתיים, לא הייתה מאזינה אחת. והנה עכשיו, בשיחה הרביעית בתוכנית, כבר יש לנו אישה שנייה. אז קודם כל אני שמח מאוד, ובמיוחד לשוחח איתך ירדנה.
יפה.
יופי.
שוחחנו בעבר,
בבקשה.
אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל לא משנה.
את תסלחי לי, אני לא זוכר, כן.
לא, אני רציתי לשאול אותך.
בבקשה.
שאלה הגיונית.
בבקשה.
עומדים אנשים על הגדר, עומדים מצד שני בעזה, אנשים על הגדר,
כן.
זורקים בלונים, כן. ושורפים.
כן.
העונש המיידי שמקבלים אלה הדייגים, שהם לבטח ובטח ובטח לא אלה שעמדו על הגדר וזרקו את הבלונים.
נכון, זה נקרא אנישה קולקטיבית. בעיניי בזויה, בעיניי בזויה.
לא, זה לא רק שזה אנישה קולקטיבית. האנשים האלה יצאו לדוג להביא אוכל לילדים שלהם, להביא פרנסה למשפחה שלהם, להרוויח את הכמה שקלים שלהם, והם אלה שנאנשים בגלל אלה שזורקים בלונים על הגדר. אולי כדאי להם לקבל כסף מהחמאס, ובמקום לדוג דדים שיעבור לזרוק בלונים.
תראי, אז אני...
איזה מין צורת אנישה זו?
אז ירדנה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תראי, קודם כל, בעיתונים שאני קורא, קראתי כמה וכמה פעמים שיש ביקורת גדולה בקרב גורמי ביטחון על הסוג הנישה הזה. מדוע? משום שזה גורם נזקים בכמה אופנים. קודם כל, כמובן שזה
קודם
פוגע...
קודם כל, מעודד את השנאה.
רגע, קודם כל, זה, את יודעת מה? את 100% צודקת. קודם כל, זה מעודד את השנאה, אחד. שניים, זה פוגע בעשרות אלפי אנשים בעזה שמתפרנסים מהדייג. זה לא רק הדייגים עצמם, זה גם הסוחרים והמנקים.
זה גלגל.
שלוש, זה מעלה מאוד את המחירים שם, משום שהדייג זה מקור פרנסה משמעותי, וכמובן בסיס לקיום, וכשתוחמים להם, מצמצמים להם את שטחי הדייג, אז כמובן גורמים למיעוט דגה בשווקים והעלאת המחירים. ולכן גורמי ביטחון פעם אחר פעם התנגדו לזה מכל הטעמים שבעולם. זה גם אנישה קולקטיבית, ובעיקר זה אנישה לא מוסרית. אבל מי אנחנו? אני בסך הכל שדרן, ואת עולה פה לשידור, ומי שמקבל את ההחלטות, במקרה הזה ראש הממשלה, הוא חושב שזאת האנישה הרצויה, והמפתחות ביד שלו. מה עוד ירדנה?
זה מצייר אותי מאוד. וחוץ לזה, סתם, כתוספת, ששמעתי היום את אחד מהבחירים של הליכוד, לא זוכר את מי, מיקי זוהר או מישהו כזה, שאומר שלא יהיה צריך לקחת את ביבי למשפט, אלא הבחירות, הם יהיו בעצם משאל העם, אם...
כן, לדעתי אמר את זה שר המשפטים, זה הרי קשקוש מקושקש.
נכון,
זה דבר שהוא נוגד גם את השכל הישר, הבחירות, הם לא עם ביבי זכאי או לא זכאי, והיועץ המשפט לממשלה הבהיר, וכנראה שביום מן הימים בגץ יבהיר, שהמסלול, מסלול המשפטי, הוא מסלול מקביל למסלול הפוליטי, אין חפיפה בין המסלולים, הם לא מתערבים האחד באחר, כמובן שהיועץ המשפטי לממשלה לא היה מקבל החלטה בעניינו של ראש הממשלה, ימים בודדים סמוך לבחירות, אבל העובדה שהיועץ הבהיר ופרסם את ההחלטה שלו, להעמיד את ראש הממשלה לדין בחפוף לשימוע, חודש ומשהו לפני הבחירות, רק מראה שהיועץ המשפטי חושב, אמר את זה בקולו שלו, כתב את זה בהודעות שניסח, שהמסלול המשפטי לא זז כהוא זה כתוצאה מהלוז הפוליטי.
הלוואי, הלוואי שככה יהיה, ונוריד לנו את הדבר הזה מסדר היום, לכאן או לשם.
טוב, ירדנה, תודה לך.
ותודה רבה לך.
תודה לך, שיהיה יום טוב. כן, מי איתנו?
הלו.
כן.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מי קוראים? עמנואל.
עמנואל, מאיפה אתה?
כן, אני מהמרכז.
מהמרכז. עמנואל, הרדיו לדעתי עובד אצלך במקביל, וזה מקשה עלינו.
אני יצאתי החוצה.
יצאת החוצה. כן, עמנואל.
אני מאזין, רוצה להגיד, קבוע לתוכניות שלך.
יופי.
ואתה, אני חושב שאתה מדבר גבוה, גבוה כזה.
גבוה, כאילו מתנשא אתה מתכוון.
זאת אומרת, אתה, יש לך מאזינים שאתה מזרזל בהם, ואתה מנפנף אותם. כמו החרדי שאמר לך משהו עכשיו, אז אמרת לו, להתראות, להתראות כזה.
לא, אבל דיברתי איתו באריכות.
לא נפרדת ממנו בצורה יפה, כאילו אתה מזלזל בו. אני מרגיש כאילו אתה, יש לך מצב של גזענות כזאת.
האמת, אני רוצה להגיד לך ככה, תראה, קודם כל, אני באמת זלזלתי באותו מאזין. כלומר, שמעת נכון. תראה, יש, שים את עצמך בנעלי, עמנואל. יש אנשים שמתקשרים והם מגדפים אותך, גם אם זה לא כללות של ממש.
הוא לא גידף אומרים, אותך.
אומרים, בטח שהוא גידף. הוא אמר דברים, אתה יכול, הוא אמר, אתה אובססיבי, אובססיה, נדמה לי הוא השתמש אפילו במילה אובססיה חולנית. הוא חזר על זה הרבה מאוד פעמים, הוא ניסה להדביק לי מניעים אישיים בסיקור שלי. אז אני, תראה, יכולתי להגיד לו, תשמע, לא נעים לי לנהל איתך שיחה, ולהוריד אותו מיד מהקו, כי הרי אני לא חייב לסבול בשידור, אבל אני בחרתי לשמוע אותו דווקא בעריכות, ובסוף, מכיוון שבסוף צריכים לשים נקודה, אז דווקא אני חושב שהשיחה הזאת היא בדיוק דוגמה הפוכה למה שאתה אומר, כי אנשים שבאים ומדברים אליי לא יפה, אתה יכול לתאר לעצמך, שים את עצמך במקומי, תאר היית שדרן רדיו, והיו אנשים שהיו אומרים שאתה אובססיבי, ואתה מוטה, ואתה לא הגון, זה לא דברים שכל כך נעימים. מה?
אתה צריך סבלנות.
נו, אז לא נראה לך שהפגנתי סבלנות.
אתה צריך סבלנות, אתה לא, אתה כזה, פעם אתה אומר לאנשים, לא יכולים חמישי, דברו עם יום חמישי.
לא, אבל עמנואל, כן, אז זהו, עמנואל, אז אני שואל אותך, אתה אומר שאתה מקשיב באדיקות לתוכנית שלי, אז תגיד על הרצף, על הרצף הזה של שפטל וזהבי ואני, מי נראה לך הכי סבלני מכל השלישייה הזאת?
אתה נראה לי סבלני, אבל אני אומר, בקטע שאנשים אומרים,
אתה אומר, אני צריך להיות יותר סבלני. עמנואל, אני קודם כל מקבל את ההערה שלך, אני אגיד לך מה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אז תודה שטלפנת, ואני אקח את ההערה לתשומת לבי.
תלך שאתה,
מה לעשות? שר, תעלה רגע, רגע, שנייה, הנה שר, עורך התוכנית. אז אני, יש לך שר אפשרות לעלות לשידור? לא. כן, יש לך שר. אבל מה לעשות, צריכים לצאת לפרסומת. רגע, אתה יודע מה, עמנואל, בוא אני אעשה איתך עסק. הנה, שר פלסנר עורך התוכנית יבוא ויגיד לך שאנחנו מתפרנסים מפרסומות.
זה כולם אומרים את זה.
רגע, אבל מה לעשות? אבל הנה שר, שר, בבקשה, אני העליתי אותך במיוחד את עורך התוכנית. שר, שלום.
אהלן, שומעים אותי?
כן.
יופי.
האם שר, האם נכון שאתה ביקשת ממני כמה וכמה פעמים לצאת לפרסומת?
חד משמעית.
חד משמעית.
ולא בפעם הראשונה.
כן. ולמרות זאת, אני מעריך את השיחה עם עמנואל.
ולמרות זאת, היית סבלני עם המאזין.
כן. עכשיו, עמנואל, מה אתה מציע שמה? שיבוא אליי בסוף מנהל הרדיו ויגיד, תשמע, מישהו קנה פרסומת בתוכנית.
גיא, בוא ניתן עוד עדכון מאחורי הקלעים, נותרו לנו בסך הכל 15 דקות שידור.
כן. עמנואל, עכשיו אתה מאמין, זה בסדר? בסדר, יופי. תודה רבה, עמנואל. תודה רבה, שר, שנחלצת לעזרתי. נצא לפרסומת. חזרנו, מי איתנו?
הלו.
כן.
שלום, גיא, שמי ברוך.
שלום, ברוך. מאיפה אתה?
אני מחיפה.
כן.
רציתי להתייחס לשני דברים שנאמרו בתוכנית הדתה.
כן.
עלתה הגברת הנכבדה ודיברה על נושא צמצום מרחב הדייק.
נכון.
ושניכם לא הבנתם מה ההיגיון שבדבר הזה.
לא, לא, הבנו לגמרי את ההיגיון. שנינו הבנו עמדה, שאגב, כמו שאני אמרתי, היא גם העמדה שאני קורא של גורמי ביטחון, שמדובר באנישה קולקטיבית, ואנחנו...
אוקיי, אז בוא אני אסביר את הצד האחר. המטרה היא ליצור לחץ מלמטה, ואחד מהאבות הדוקטרינה הזאת, אם אני לא טועה, היה אהוד ברק בלבנון. הרי המטרה היא ליצור לחץ מצד התושבים על החמאס. ולאחרונה הרי היו כמה מרידות בתוך העזה, שאומנם דוקו באכזריות, אבל הציבור כן התחיל להתעורר שם, והבין שהדברים לא ייגמרו בבלוני תברה. וזאת המטרה של צמצום מרחב הדייק. פשוט להציס את האוכלוסייה האזרחית נגד ההנהגה שלו, שחוץ מטילים ולשרוף שדות ולהרוג יהודים מזדמנים בנתיבות, בסדרות, בקיבוצים מסביב, לא מעניין אותם שום דבר. וזה ההיגיון, וצריך להבין את ההיגיון הזה, ואני חושב שההיגיון הזה בריא והוא נכון. ודבר שני, רציתי לדבר על שירה בנקי, שהופכים אותה ל... לא שירה בנקי, זיכרונה לברכה.
שירה רבן.
כן, אני מצטער על הטעות הנוראית הזאת.
כן, אחרי.
שירה רבן, שהתקשורת כבר הופכת אותה לסוג של קדושה מעונה. ומדוע אני אומר את זה? כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, ביקש מימון להגנה שלו בנושא התיקים, החשדות נגדו, ישר כל התקשורת רצו וחיפשו שזה הדוד של האבא, של הסבא, ואסור שיממנו לו שזה ניגוד אינטרסים וכיוצא בזה. עכשיו, יש פה משרד, הבנתי שהוא מהיוקרתיים בארץ, שהולך לייצג את הגברת שירה בנק, שירה רבן.
שירה רבן, כן.
נכון או לא? עכשיו, אני חושב שתקשורת הגונה, היית בודקת מי מממן לה את זה.
לא, להפך.
למה מממנים לה את זה?
אז הנה, אני עונה לך, ברוך, ברוך, תראה. תראה, אני צריך להסביר לך, עיתונאים הם לא משרדי חקירות, ולעיתונאים אין את הכלים שיש למשטרת ישראל.
למה? אני רגע, לא רגע, מוכרת.
ברוך, נתתי לך לדבר באריכות, אז אוקיי. תאפשר לי להתייחס. טוב. אז אני אומר לך, תראה, אין לנו אפשרות אמיתית, אנחנו לא יכולים לדרוש מעורכת הדין נעמי לנדאו, שתעביר לנו את פנקס החשבוניות שלה, ואין לנו גם אפשרות להיכנס לחשבון הבנק, לא של שירה רבן ולא של נעמי לנדאו. עכשיו אנחנו יכולים לסמוך על דברים שנאמרו למצלמות, מרצון חופשי, כי יכלה עורכת דין נעמי לנדאו, לבוא ולומר, רבותיי, אני לא מעוניינת להתייחס לשאלה, שירה רבן היא אדם פרטי, היא לא עובדת ציבור, ואני לא מעוניינת להתייחס לשאלה מי שילם לי וכמה שילם לי, יש איזה חיסיון בין עורך דין ללקוח, אל תשאלו אותי את השאלה הזאת, לא לגבי שירה רבן ולא לגבי אף אחד, אבל נעמי לנדאו לא ענתה את התשובה הזאת. נעמי לנדאו אמרה, אני בשעתו הצגתי את מני נפתלי, דרך התביעה של מני נפתלי אני נחשפתי להתאמרות השיטתית של עובדים בבעון ראש הממשלה, והנה אני עומדת עם כל הרקורד שלי של עשרות שנים כעורך הדין מובילה, מביטה במצלם, למצלמות ואומרת לכם, שירה רבן לא משלמת לי שכר טרחה, אני עושה את זה פרו בונו, רוצה לומר, אני מספיק גדולה, מספיק עשירה, מספיק מנוסה, ואני אומרת לכם שאני יכולה לעשות לעצמי במרכאות שכר מצווה, ולתת ייצוג חינם למישהי שאנחנו מבינים, איך שלא נסתכל על זה, נדמה לי שגם הגברת נתניהו לא טוענת אחרת, שהיא נמצאת, אתה יודע, משפחה שחיה בצמצום ונלחמת על הקיום. אתה מבין, זה לא מדובר פה במשפחה שמחזיקה סכומי עתק ולא מוכנה לשלם. מדובר באנשים שבקושי מתפרנסים, בעלה לומד בישיבה, היא עבדה בניקיון, אמרה עורכת הדין, ליבי נחמר, החלטתי לייצג אותה חינם, מה הבעיה עם זה?
לא יודע, זה נראה לי כל כך מוזר מה שאתה אומר.
למה מוזר? למה נראה לך מוזר?
לא יודע, פתאום איזה סוג של רובין הוד, הרי כמו שירה רבן יש אלפים, למה הגברת הנכבדה לא תורחת? אני רואה בטלוויזיה עוולות שזועקות לשמיים, שמטרטרים אנשים ועושקים אותם ודורסים אותם. אז פתאום דווקא במקרה הזה...
למה דווקא? אתה יודע, בשעתו...
לא יודע, לי זה נראה לי...
אז אני אומר לך...
לא נראה לי, לא נראה לי.
לא נראה לך, אז אני נותן לך דוגמה. תראה, בשעתו, דוקטור יעקב ויינרוט, שהיה בכיר עורכי הדין בישראל, ודאי מהבכירים של עורכי הדין בישראל, עלתה שאלה, הוא הרי, הוא עמד לדין, והוא זוכה אחר כך מעבירה פלילית, אבל עלתה שאלה, למה הוא ייצג באופן יחסי, בסכום מועט, בכיר ברשות המיסים שהסתבך. ואז דרך זה אמר, התברר שדוקטור ויינרוט, מעט לעט, יש לו משרד גדול, הוא אדם עשיר מאוד, שמעט לעט יש אנשים שהוא מייצג בכלל בחינם. אז למה זה נראה לך לא סביר שנעמי לנדאו, אישה נראית לי סביב גיל ה-70, עם קריירה כל כך עשירה, עשתה המון כסף בקריירה שלה, שהיא תבוא ותגיד, אני יכולה להרשות לעצמי פעם בשנה או פעם בשנתיים לייצג פרו בונו מישהו שהסיפור שלו נגע בי. עכשיו, אתה יכול גם לומר שצריכים לומר את האמת, יש סביב זה הרבה עניין וחשיפה תקשורתית, שגם להם יש איזשהו, זה סוג של שווה כסף, כן? נכון. אז למה זה נראה לך לא סביר שיתקבל כזאת החלטה?
לא יודע, באינטואיציה שלי, לא, אני לא מאשים אף אחד.
100%, בסדר, אוקיי. אז אני אומר לך, זאת התשובה, ואין לנו, אין לנו אפשרות אמיתית לברר אם התשובה הזאת נכונה או לא, ואני חוזר ואומר, אם יש איזה מיליונר...
רק לסיום אני אגיד, אני רואה בתוכניות טלוויזיה של הכל כלול וברקוד וזה, איך שרוטפים אחרי אנשים עם המיקרופונים ביד, ואיך מצלמים בצילומים חשאיים, ו... יש עיתונות חוקרת, אתה לא יכול להגיד
שאני עיתונות חוקרת. בטח שכן, אבל אני שואל אותך בנסיבות האלה, תראה. באה עורכת דין, אומרת, אני מייצגת בחינם, עכשיו אתה צריך ראייה, שאיזה איש עסקים, שעשיר מאוד, או איזושהי מפלגה, או תנועה פוליטית, מממנת את נומי לנדאו, כדי שתייצג את שיר הרבן.
לא,
איך אנחנו יכולים לברר את זה? אם יהיה לנו מקום...
אני לא טוען את זה, אני לא רוצה לפעול בלשוני, אני לא טוען את זה.
אז זה הסאבטקסט של מה שאתה אומר.
לא, לא
הסאבטקסט. יאללה, ברוך.
רגע, רק לסיום.
כן, אתה כל מה אומר רק לסיום.
בואו נרחם על הקיבוצניקים והאנשים שלנו, ופחות על האנשים בעזה. נקודה.
על הקיבוצניקים דווקא לרחם, למה לרחם על הקיבוצניקים? אתה מדבר בעוטף עזה.
טילים, החבר'ה מזדה מסדרות, מנתיבות, מאופקים, בוא נרחם עליהם לפני שאנחנו מרחמים על
השאר. רגע, ברוך, ואני אומר לך אחרת, אפשר לרחם גם על אלה וגם על אלה. אתה יודע, הרחמים זה לא מידה שירדה לעולם במסורה. אפשר לרחם גם על אלה וגם על אלה. תודה רבה שעלית לשידור, ברוך. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
מדברת אורית.
דורית?
אורית.
אורית, כן אורית. מאיפה את?
מחיפה.
חיפה, כן אורית.
אני רוצה לדבר בקשר לעסקת טיעונים של גברת שרה נתניהו.
בבקשה.
תראה, כמה שידוע לי מעיתונות, נפתחו לה 7 תיקים. כל מיני...
תיק אחד, אבל נבחנו 7 פרשות.
אוקיי.
כן.
6 נסגרו, נשאר 1.
6 פרשות, כן.
אוקיי. עכשיו, לפי ההגדרה, מה שאני שומעת, ניצול טעות של זה,
כן.
אני מבינה שמה שאם במילים אחרות, נתנו להנחיות מישהו ממשרד האוצר, או לא יודעת מי שאחראי על זה, נתן להנחיות לא נכונות, מה, על מה היא כן יכולה להוציא כסף ועל מה לא. נכון?
לא, לא נכון.
מה זה לא? אז מה זה ניצול טעות? מה זה ניצול טעות?
רגע, אני רוצה להסביר לך, תראי.
אוקיי.
כשעושים עסקת טיעון עם מישהו, זה אומר ששני הצדדים צועדים צעד אחד לכיוון האחר. אוקיי? זאת אומרת ששרה נתניהו מודה בעבירה פלילית, שייתכן והיא חושבת שהיא לא עברה.
לא, לא, בוא נתרכז בניצול טעות.
אז את שואלת אותי מה זה ניצול טעות. ניצול טעות, תראי, אני עוד לא ראיתי את כתב האישום המתוקן, אני צריך לקבל אותו בתוך כמה שניות למייל. אבל באופן כללי, מה שאני מעריך שקרה, זה שיחסו לה שאת ידעת שיש איזשהו לקונה, או איזושהי אי-בהירות לגבי איזושהי הנחיה, ואת ניצלת את זה כדי לגרוף לחיסך כסף שלא מגיע לך. אחרת לא היו מאשימים אותה בעבירה פלילית.
זה
עבירה פלילית.
אני רואה את זה אחרת.
איך את יכולה לראות?
סליחה, לפי הגדרה, אני לא יודעת, אני לא...
אז למה זה עבירה פלילית? כן, אז אני שואל אותך, לפי ההגדרה, אז אני שואל אותך, רגע גברת, אני רוצה לשאול אותך, אם לדעתך מישהו יטעה אותה, אמר לה שמותר ובעצם אסור,
נכון.
למה להרשיע אותה בעבירה פלילית?
זה בדיוק השאלה.
נו, אז אני שואל אותך, למה מישהו, אז עזבי אותה רגע, למה הסעיף הספציפי הזה מנוסח והוא תחת הכותרת תחבולה, תחת הכותרת תחבולה, ומתואר הסעיף הזה.
זה הגדרה ש... תשמע,
זה לא הגדרה, ככה כתוב בספר...
לא, 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 בספר...
לא נכון, כי בספר
החוקים... מה זה לא נכון? זה מה שאתם כל הזמן משדרים בחדשות.
אבל הסעיף...
שניצול טעות.
של הזולת, לא במרמה בתחבולה. בתחבולה.
אם באמת היא גרפה, לקחה כסף, אז למה לא הולכים איתה למשפט ממש?
הולכים איתה למשפט, אז אני רוצה...
מה זה? אם הפרקליטות יודעת, יכולה להוכיח בדיוק,
כן.
שהיא לקחה כסף בגניבה, למה הם לא הולכים למשפט?
אורית,
למה הם הולכים לעסקת טיעון?
אורית, אני אגיד לך, אני אנסה בכל זאת לענות לך, למרות שבעיניי זה מובן מאליו. אבל אני בכל זאת יענה לך, תראי. בהרבה מאוד מהתיקים הפליליים, לדעתי, חלק הארי שבהם, עושים הסדרי טיעון. עושים הסדרי טיעון כדי לא לנהל את התיק. זאת אומרת שהפרקליטות אומרת, מה עדיף לי? לנהל את התיק במשך שנתיים, אני מאמינה שאני אצליח להוכיח את האשמה, או להסתפק באשמה פחותה יותר, אבל לגמור את התיק עכשיו. זה השיקול, זה לא רק בתיק של שרה נתניהו. Okay. הנה ראינו את תאונת הדרכים שגבתה את חייהם של בני משפחה שלמה. העמידו אותו לדין בסעיף חמור, ירדו לסעיף מופחת. זה מה שקורה כל יום. אז אני שואל אותך, אני מרגיש שיש לך בעיה בהבנה, אז אני מדבר אלייך ממש לאט.
יכול להיות, אני חושבת שיש לך בעיה בהבנה של האנשים שמתקשרים אליך.
יכול להיות, חלקם באמת אנשים שצריכים לדבר אליהם מאוד מאוד לאט.
כמה שאני יודעת, מני מזוז קיבל 100,000 שקל יותר במשכורת, גם כן עקב טעות של המדור שכר, ועד היום הוא לא החזיר את זה.
אני לא מכיר את הפרט הזה.
ולמה לא מנהלים משפט?
אני לא מפריע.
למה זה גם כן טעות, ניצול טעות?
אורית, אורית, אני רוצה להסביר לך. אורית, אורית, תראי. אני יודע שנתניהו עושה מאמצים כבירים לנער עד כדי כך את המערכת המשפטית, באופן הזה שהאזרחים במדינה לא יאמינו במערכת הזאת, אבל אין לנו מערכת אחרת. אני לא יודע אם מני מזוז קיבל יותר כסף.
הוא לא צריך לעשות מאמצים כבירים. הפרקליטות עצמה
מדברת בעד עצמה. יאללה, ביי, ביי, ביי. תוריד אותה, ביי, אין לי סבלנות. נצא לפרסומת.
שלום.
שלום.
מדבר שמעון ניסן מיבנה.
שלום.
אני רציתי להתייחס לרעיון שהיה עם חבר הכנסת מיקי זוהר.
איפה?
ברשת בית.
נו, לא, לא הקשבתי לו. מה הוא אמר?
שאלו אותו לגבי המשפט של ביבי, מה דעתו על המשפט ואיך זה יסתיים.
כן.
אז הוא אומר שהעם יחליט. עכשיו, בכתב האישום נגד ביבי יש 56 עמודים.
57
עמודים. כשאני שואל אנשי ליכוד, שמצביעים של ליכוד, שיגידו לי שורה אחת במה הוא מאושר, הם לא יודעים. אז איך הוא בתור עורך דין יכול להגיד דבר כזה הזוי? אני אומר לך, אני נהג מונית ואני נפגש עם מאות אנשים כל יום. אני אומר, אתה יכול להסביר לי איך הוא מזלזל באינטליגנציה שלנו? של אנשים במדינה הזאת שאומר משפט כזה.
תראה, אני אגיד לך מה, אני כמובן מסתייג מהמשפט הזה.
בשיחה שאני קוטע אותך, ואני מדבר עם אנשים שהם כביכול נחשבים אינטליגנטים, אני לא מדבר על אותם אנשים מבוגרים שהם אנלפבטים, שלא היו כיתה א' אפילו.
שמעון, אבל תן לי רגע. שמעון, אני הרי זורם איתך וחושב כמוך שהדברים של זוהר, אם אמר אותם, הם דברים משוללי יסוד, אבל בכל זאת אני רוצה לייצג דעה הפוכה. תראה, אזרחי המדינה יודעים גם יודעים מה בדיוק חושב היועץ המשפטי לממשלה בעניינו של ראש הממשלה. הרי בדיוק בשל הנקודה הזאת היועץ חשב שחשוב מאוד שהוא יודיע איך הוא רואה את תיקי ראש הממשלה עוד לפני הבחירות. הוא חשב שזה מידע חשוב לציבור. עכשיו, אין חולק שהמידע הזה פורסם והבלטה בכל אמצעי התקשורת. האם בעיניך זה משולל יסוד שבאים פוליטיקאים ואומרים, תראו, הציבור יודע מה החשדות, מבין את החשדות, יחד עם זאת חושב שראש הממשלה הוא המנהיג הטוב ביותר, ופחות מטריד אותם העבירות שמיוחסות לראש הממשלה. או לחילופין שהם מאמינים למה שראש הממשלה אומר, שבמהלך השימוע הוא יצליח להפיל את כל החשדות כנגדו. למה בעיניך זאת גישה משוללת יסוד? זה לא מטריד אותם פשוט, לא אכפת להם שראש הממשלה קיבל שוחד, אם קיבל שוחד, בהיבטים שלא קיבל שוחד, הרי לא ניתן שהוא קיבל שוחד במעטפות, קיבל סיכור חיובי. אומרים האנשים, זה לא מעניין אותנו וזה לא מפריע לנו, וגם אם החל קיבל שוחד באופן הזה, זה עדיין אנחנו מעוניינים שהוא יהיה ראש הממשלה. למה בעיניך זאת גישה פסולה?
כן, אבל אני מדבר איתך פה על 57 עמודים.
50 שיש 60, מה זה משנה? לפעמים יש קו אישום
להבדיל. כל ה-57 עמודים מתייחסים לאותו עניין?
יש כמה פרשות, ולמה בעיניך הציבור הרחב, אתה אומר הם לא מכירים ולא יודעים, אני אומר לך מכירים ויודעים ולא אכפת להם.
לא,
לא אכפת להם.
לא, אז אני אומר לך שאתה טועה.
הם אומרים, יותר חשוב לנו שהוא זה שיענה לטלפון בשתיים בלילה ולא בני גנץ, ולא אכפת לנו שאשתו עושה דברים כאלה ואחרים, ולא אכפת לנו שהוא מושחת באופן כזה או אחר, ככל שהוא באמת מושחת. לא מטריד אותנו. לא מטריד אותנו. אותם, אני שואל, מה, אתה יכול להתווכח עם זה? אני חושב שהם לא, זה לא שהם לא יודעים. אני חושב שזה פשוט לא מעניין אותם. תודה רבה לכם, תודה רבה לך שמעון על הטלפון ועל האכפתיות, תודה רבה לכם על ההזנה בשעה הזאת. אני אהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, ואשמח להוסיף ולשוחח איתכם. להשתמע.
מאזינים לגיא פלג ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. גיא פלג. 103 FM.
חזרנו, בינתיים הוגש כבר כתב האישום כנגד הגברת שרה נתניהו. שאלתי בתחילת התוכנית, האם תרצו, הזמנתי אתכם לדבר על השאלה האם אתם חושבים שאנחנו עוסקים יותר מדי, באופן קטנוני מדי, בענייניה של הגברת נתניהו. אני כמובן חושב שלא, אתם מחליטים על מה אנחנו מדברים, יש מגוון נושאים על סדר היום. עניינה אותי השיחה לגבי הגבלת שטחי הדייג, אלא אחד המאזינים, אחת המאזינות טענה שיש כאן אנישה קולקטיבית, מאזין אחר טען שהוא חושב שבאופן הזה אפשר להפעיל לחץ על האזרחים בעזה כדי שאלה ימרדו בהנהגת החמאס. שר פלסנר עורך, ליאור ידידיה אחראית על השידור, אמג'ד בדר ברדיו צפון 104.5, באינטרנט עדן בן ארי, רשתות חברתיות נטע יערי, 1-900-722-103, זה הטלפון שלנו, והוואטסאפ 054-70-103-70, מיד מתחילים.
ניסן סייבס איבנט, ניסן ג'וק ויזיה מ-99,990 שקלים, 10-20 ביוני, כוכבית 54-02 או באולמות התצוגה. ניסן.
כן, עם מי אנחנו
מתחילים? הלו, שלום.
שלום.
שלום גיא, שמי יוסף.
יוסף, כן יוסף.
כעת אני רוצה לדבר על הנושא של האישומים בתיקי נתניהו שאני פשוט לא מבין אותם עד הסוף.
כן, ככל שאני יכול.
קודם כל תיק 4,000. האישום הוא קבלת שוחד תמורת סיכור חיובי. Mm-hmm. שי ניצן, פרקית המדינה, התראיין, mm-hmm. ואמר שהאישום הזה הוא אכן תקדימי. Mm-hmm. אבל צריך להתחיל מאיזשהו מקום. אף פעם לא אשם, לא בישראל, ולמעשה גם לא בעולם כולו, mm-hmm. איש ציבור על אישום שכזה. Mm-hmm. אם זה כך, אם זה אישום תקדימי, ואף פעם לא הייתה אשמה כזאת, איך נתניהו יכול לדעת שזה בכלל עבירה? הוא עשה את זה. מעולם לא הוא אשם אדם במין עבירה שכזאת, אז הוא לא ידע שזאת עבירה.
לא ידע.
צריכים להכריז שזאת עבירה.
כן.
או לכתוב אותה במפורש, ואחר כך אפשר להאשים איך הוא יכול לדעת שזאת עבירה בכלל.
אני אגיד לך יוסף, תראה, אני אנסה להסביר לך. תראה, נתניהו ידע גם ידע שהוא כפי שהוא העיד בקשרי חברות עם בני הזוג אלוביץ'. הם נפגשו והם שוחחו וגם הראיות מכירות. והוא גם ידע שהוא ובני ביתו באים בכל מיני בקשות לאדון שאול אלוביץ', לאשתו, ובאמצעותם לאתר האינטרנט בבעלותם. באופן הזה עובד ציבור הגון. אני אומר שוב, הכל לכאורה, 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 כי ראש הממשלה מחיש את הדברים, וצריכים להדגיש את זה, ואנחנו עוד לפני שימוע.
נניח שהאשמות...
אז רגע, אבל נניח והאשמות... נניח, כן. אני אומר נניח, צריכים להדגיש, כן? כן? נניח ושהן נכונות. אז אני אומר, ראש הממשלה זכותו שיהיו לו את החברים שלו, והוא גם יכול לבקש מהם בקשות כאלה ואחרות, אבל... ראש הממשלה צריך להוציא את עצמו ממצב של ניגוד עניינים, באיזה מובן? במובן שאם זה חבר קרוב שלך, שהוא מבאי ביתך, ואתה גם בא אליו בכל מיני בקשות שקשורות לעסקים הפרטיים שלו, שזה אתר האינטרנט בבעלותו בין היתר. אז, כשביותך שר התקשורת, כשיש עניינים רגולטוריים שעוסקים באדון הזה, אתה במינימום צריך להדיר את עצמך מהעיסוק. להגיד, תשמעו, כמו שאמר להבדיל, שר האוצר משה כחלון, מותר לו להיות חבר של טייקון הגז קובי מימון. אמר שר האוצר, רבותיי תראו, אחד, החברות בינינו היא דבר ידוע. ואני לפני הבחירות, לפני הבחירות לא האחרונות, אלה אלה שלפניהם, אני הצערתי שעניין הגז הוא נושא, כמובן שהוא נושא מאוד מאוד מרכזי, אבל אחרי זה אמר, אחרי הבחירות אמר, תראו, אני צריך להדיר את עצמי, כי קובי מימן הוא חבר שלי, אפילו למראית העין. עכשיו, בראיות בתיק הזה, שוב, על פי החשד, על פי הנטען, ראש הממשלה לא רק שלא הדיר את עצמו מעיסוק בענייני הרגולציה שנוגעים לשאול אלוביץ' חברו ומיטיבו, אלא הוא פעל באופן אקטיבי, בזמן הרלוונטי, בשורה ארוכה של פעולות, שלטענת המדינה ניתן להוכיח אותן, באמצעות יומן פגישות, באמצעות עדויות של עדי המדינה ועדויות של אחרים, שראש הממשלה פעל גם פעל. עכשיו, כשאנחנו עוסקים בעבירה של הפרת אמונים, יש את כמה רמות, ועל פי הנטען בכתב החשדות, ניגוד העניינים הוא כל כך חריף, שהוא מגיע לכדי עבירת שוחד. אני מקווה שהסברתי.
לא, לא, מפני ששוב, הרי אני דיברתי על משהו אחר, הרי פרקליט המדינה עצמו, מה שאתה אומר, יכול להיות שהוא נכון ברמה מוסרית או אתית. אני מדבר על עבירה פלילית.
נכון. אז אני שואל אותך, ראש הממשלה...
פרקליט המדינה עצמו אמר שזה נושא תקדימי.
טוב, יוסף, הלאה.
מעולם לא אשם בן אדם דבר.
יוסף, יוסף.
כל זה יכול להיות לא יפה ולא יאה.
יוסף, יוסף, יוסף.
אבל זה עבירה פלילית. הוא לא ידע...
יוסף,
יוסף,
תאפשר לי. תראה, אני אגיד לך מה. תראה, הרי אנחנו לא בשיחה פרטית. אני הסברתי הכי טוב שאני יכול, וכנראה לא הצלחתי. הלאה, לא הצלחתי, מה לעשות?
התיק 2000. תיק 2000, מואשמים, גם עורך בעלים של ידיעות, וגם זה שהם קשרו, אחד שהוא ייתן לו סיקור חיובי, והשני שייתן לו איזשהו חוקים נגד ישראל היום המתחרה שלו.
יופי, כן.
אבל זה לא יצא לפועל. זאת אומרת, יכול להיות, בוא נניח שהם באמת עשו את זה. הלכו הביתה שניהם, אליהו הנביא הופיע בחלומם ואמר,
יוסף,
קורו לכם, אסור לכם לעשות את זה, כולם התחרטו הפושעים, כן. ולא עשו את זה.
אז אני אסביר, אז אני אגיד לך מה כתוב בחוק, בסדר?
כן.
עכשיו, יכול להיות שהחוק לא מוצא חן בעיניך, אתה רוצה להתווכח עם החוק, אבל זה החוק. החוק אומר, המבקש, כן? או המתנה, שוחד, גם אם לא קיבל כמוהו כנוטל שוחד. זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה קיבלת. מספיק שאתה ביקשת, או שאתה התנית, שאמרת לאחר, אם תעשה כך וכך, אני ביותי עובד ציבור יעשה כך וכך. זה מספיק, לא צריך, גם אם מתחרט, אבל החרטה שלו היא בינו ובין עצמו. ברגע, אז אני מסביר מה החוק. אני מסביר מה החוק. אם אני בא ואומר לך, יוסף תשמע, אם תעשה כך וכך, כך וכך, אני אשתמש בתפקיד הציבורי שלי כמגיש תוכנית רדיו, ואני אשנה את השידור, גם אם בסופו של יום זה לא יצא, וגם אם אני לא התכוונתי למה שאמרתי, מספיק שאני התניתי או ביקשתי, מספיק כדי להאשים אותי בשוחד, וראש הממשלה פה לא נאשם בשוחד. רק בהפרת אמונים. טוב, יוסף, אני מבין.
אתה אומר, גם אם העסקה לא יצאה לפועל, עצם העובדה,
גם אם הוא לא התכוון,
גם אם הוא התחרט עליה וחזר בתשובה ובקה,
גם אם הוא אמר ולא התכוון, אבל בעיני...
לא, אני מדבר משהו אחר, הוא כן התכוון וחזר בתשובה.
כן, אז אני אומר לך יותר חמור, גם אם אמר ולא התכוון, לא התכוון, אבל נוני מוזס חשב שהוא כן מתכוון, זה מספיק. טוב.
אם נוני מוזס התכוון, אז הוא השם, והשני לא.
אבל את נוני מוזס מאשימים בעבירה הרבה יותר חמורה, במתן שוחד.
כן, כאשר הוא לא נתן כלום. הוא לא נתן סיקור חיובי.
אז אני מסביר לך, זה לא משנה...
בעצם העובדה שהוא חשב להתכוון, כאילו זה מספיק.
יוסף, אני מבין שהחוק לא מוצא חן בעיניך. אבל אם בן אדם בא... אם בא אדם, נוני מוזס במקרה הזה, בא לעובד ציבור, ואומר לו, אני אתן לך... אתן לך סיקור חיובי, ובלבד שאתה תטפל לי בעניינים, זה לא משנה אם זה יצא או לא יצא. הוא ביקש.
אם זה לא יצא כי זה לא הצליח ונכשל מסיבות אובייקטיביות, זה דבר אחד.
יוסף, אנחנו נורא משעממים את המאזינים, אתה פשוט לא, פשוט החוק לא מוצא חן בעיניך, אני מבין, מה לעשות? אולי יתקנו אותו יום אחד.
יכול להיות.
תודה.
אם החוק הוא כמו שאתה אומר, אני לא מכיר את זה, אז כנראה צריך לתקן.
טוב. ביי. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
מדברת עדה מרמת גן.
שלום, עדה.
אני רוצה לדבר על העוזרת של שרה, שירה, שקיבלה במה לא, בערוץ 13, אמרה שהיא שרה מכריחה אותה להחליף בגדים 25 פעמים, גם 30 פעם ליום. אז אני מבינה שהיא באה עם גרדרובה כל יום, עם מזוודה גדולה כדי להחליף בגדים, אז זה לא מריח אמת. אז אני לא יודעת אם השופט שהיא הולכת לטבוע אצלו, אם לא ישאל אותה, גברת, כל יום את באה עם מזוודה של בגדים עם כל כך הרבה, אז זה מריח שקר, וזה מריח שכל הנושא אינו נקי משקר. וההתעסקות עם שרה נותנים לה במה, לדעתי, יותר מדי. זה לא היה מקובל קודם. אשת ראש ממשלה שהזיקה הכי הרבה לבעלה, זה היה לערבין, שבגללה התפטר. זה מה שרציתי להגיד.
כן, אז תראי, אני אומר לך ככה. קודם כל, אני לא... אין לי כלים. תראי, יש עיתונאים ועיתונאיות שיש להם לטענתם כלים או יכולת לקבוע אם מישהו דובר אמת או שקר. אני מודה שאני לא הצטיידתי בתכונה הזאת. אני לא יודע, אני באמת לא יודע אם הסיפורים שמספרת שירה רבה נכונים או לא נכונים. אם את שואלת אותי, אני התרשמתי ממנה ברמה הסובייקטיבית, אני התרשמתי שמדובר בבחורה ישרה. אבל אולי, 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 אני לא מוציא מכלל אפשרות, מדובר בשחקנית, שכשאני נפגשתי איתה, היא סיפרה את הדברים והיא פרצה בבכי, ויכול להיות שהיא שחקנית מוכשרת. רגע, 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 שנייה, שנייה, אני מנסה לענות לך בחנות. אני אומר לך, אני לא יודע. באמת, אני גם לא חושב שלעיתונאי יש כלים שיש למערכת האכיפה לבירור האמת. הכלים של העיתונאים יותר, הם יותר מצומצמים. אז אני לא יודע, זה עכשיו בבית משפט, בית המשפט ישמע לא רק אותה, אלא ישמע גם אנשים שהיא סיפרה להם בזמן אמת את הדברים, ונשאלת השאלה, למה שתשקר את אחותה, למה שתשקר את החברות שלה בהודעות וואטסאפ כתובות בזמן אמת, למה שתשקר את בעלה, אבל הדברים האלה הרי התבררו, וזה בסדר גמור שאת לא מאמינה לה, אפשר לא להאמין לה, אני לא קובע שהדברים שלה הם אמת תורה מסיני. אז זה בהחלט הדברים טוב מאוד שהם מתבררים. בבית משפט, אם חלילה מדובר בעלילה, אז זה דבר חמור מאוד, ואני חושב שאם מתברר שמדובר בעלילה, הגברת נתניהו צריכה לתבוע אותה על הנזק הרב שגרמה לה, ואני לא אומר את זה בציניות. אז אני אומר טוב מאוד שזה בבית משפט, והעניינים מתבררים. בוא נראה מה יקבע השופט, אני רק אומר לך שבעבר, כשעובדים במעון ראש הממשלה העלו טענות דומות, אז בית המשפט קבע שהדברים האלה אכן התרחשו. עכשיו, זה לא שבית המשפט מאמין על סמך תחושת בטן.
הציבור בוחר, סליחה אם תרשי לי שאני קוטעת אותך, הציבור בוחר ראש ממשלה, לא את אשת ראש הממשלה ולא בן ש... הם יכולים להיות כל דבר. כל דבר שלילי או חיובי הוא לא חשוב מה. הציבור בוחר ראש ממשלה. ורק עליו אפשר לדבר. לא על כל הסביבה שלו.
רגע, אז אני אבל שואל אותך.
בטח יש לו גם בנו דודים לא בסדר.
גברת?
אני בת 82.
82.
כן, אני חוויתי הרבה במדינה.
כן.
הייתי גם...
תזכירי לי איך קוראים לך, סליחה?
כן.
סליחה, איך קוראים לך? אני פשוט שכחתי.
עדה.
עדה. עדה, אני רוצה לשאול אותך, עכשיו ברצינות, עזבי כרגע את שירה רבן, את מפקפקת בדברים שלה, אני מפקפק פחות, בית המשפט יברר את זה. אבל אם יתברר שהדברים שלה, כפי שבית המשפט קבע בעניין מני נפתלי וגיא אליהו ורחלי חיים המבשלת, אם יתברר שבבית ראש הממשלה באופן שיטתי, במשך שנים, מתעללים ומתאמרים בעובדים. עכשיו, כל העובדים האלה הם אנשי קשי יום, שעובדים בחברת קבלן, מרוויחים שכר מינימום, עובדים בעבודות בית קשות. אז אני שואל אותך, האם בנסיבות האלה את לא חושבת שיש מקום מצידו של ראש הממשלה להגיד לרעייתו שכלפיה נטענות הטענות, גברתי, אני בתפקיד ציבורי, הרם ביותר, אני מבקש ממך, תפסיקי להתנהג ככה לעובדים.
הוא יכול להגיד לה,
יכול להגיד.
יכולה גם לא לשמוע, עליה. או כן לשמוע, או לא לשמוע.
נו, בסדר.
אנחנו לא בוחרים את אשתו. אף פעם לא בחרנו אשת ראש ממשלה.
נכון.
מתחילת המדינה עד היום.
נכון. עדה, כן. תודה רבה שעלית לשידור. כל הכבוד לך בגילך על, על הצלילות, כן. והחדות והעניין.
גילי המופלג, יופי. כן, עדיין פועל.
לגמרי. תודה, עדה.
ביי.
כן, מי איתנו?
הלו.
שלום. וואו, כמה נשים היום, איזה תיקון לעומת אתמול, או ששיער עושה לי הפוך על הפוך.
מעולה.
טוב.
גיא, שלום.
שלום.
שמי אסתר, אני מהרצליה.
כן.
ואני שומעת אותך כל פעם שיש לי אפשרות.
יופי,
עכשיו,
תודה.
עכשיו, לא זה העניין.
כן.
ואני נהנית כמובן. אני מעלה פה נושא שאני עדיין לא שמעתי שדובר, אולי פספסתי.
כן.
מדובר על התביעות של הילדים בבריכות.
כן. ואל תגידי שלא שמעת, מה זה פתחות, פתחת המהדורות כבר
שלושה ימים ברציפות. אמרתי, אולי הייתי בעבודה באותו יום וכן הלאה. שמעתי בחדשות, כן, בערב. עכשיו, אני יכולה להרשות לעצמי בשמונה בערב לשמוע חדשות. אין ילדים קטנים, אבל אני מאמינה, אלה שיש להם ילדים קטנים, שצריכים כן לשים לב לכך, וכן להתייחס, וכן להאיר את עיניהם, ההורים האלה קשה להם בשמונה לראות חדשות. ולכן, אז הם לא רואים את זה. אז חלקם יודעים, חלקם לא יודעים, זה עובר מפה לאוזן וכן הלאה. אני חושבת שבמדינה, בעיקר משרד הבריאות ושלום הילד, לא נותנים את הדעת מספיק על כך. כלומר, לא, את הדעת נותנים, אבל לא נותנים לא פרסום, אלא קמפיין. אני לא יודעת, למשל, כשהייתה תקופה ששכחו תינוקות ברכבים, עדיין, כן, אז יצא, איך קוראים לו? כהן, נו, כבר פרח שירו השם שלו מהראש, נו, טבח, כהן, נו, ושם פיצה ברכב, ויראה איך הפיצה מתבשלת.
אוקיי, השף רפי כהן.
השף, איך?
השף רפי כהן.
לא, זה לא היה רפי.
טוב,
לא
מה משנה. זה משנה, אוקיי.
ממש, ממש לא, כן. אז אני חושבת שכן צריך לתת פרסומות כאלה בטלוויזיה. יש עכשיו למשל על אירוע מוחי, על CVA, מראים איך הסימנים מתקבלים. כן. יפה, כך צריך להיות.
הבנתי.
לטעמי צריך להיות. ועוד נקודה, ובעיקר, בעיקר אפשר שילוט בתחנות דלק. הגברים, אנשים, כולנו ממלאות דלק, ממלאים, להעיר יותר את העיניים של
ההורים. אז אסתר, אז אני אומר לך ככה, קודם כל, הערה שלך במקום, את כנראה אישה עסוקה שבאמת נחשפת לענייני היום והשעה רק במהדורות החדשות בשמונה, אבל תנוח דעתך, אני מכיוון שגם בגלל שזה תחום העיסוק שלי, אני אומר לך שאני לא זוכר תוכנית טלוויזיה אחת, מהדורת חדשות אחת בשמונה ולא בשמונה, בחמש ובשש ובארבע אצלנו ואצל בן עמי בשש, כל הרצועה, ותוכניות הבוקר, והשבוע התארחתי, לא, 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 אז אל תקטעי אותי, אז אני אומר לך, אני השבוע התארחתי בתוכנית בוקר של ניב רסקין, והייתי אמור לעלות לשידור בשבע ועשרה, ודחו אותי לשבע וארבעים, כי בין שבע לשבע וארבעים, ארבעים דקות, עלו לשידור מצילים, והורים שעברו טרגדיות, והורים שכמעט עברו טרגדיות, ועוסקים בזה הרבה.
ראיתי.
אוקיי, נו, אז מה הטענה?
שנמשיך הלאה, טוב. לא יום אחד. אולי אותה אמא באותו יום לקחת ילדים לדעה לבית ספר.
טוב.
אני אומר, ב-4-5 יש, לא שאני באה אליך בטענות, זה לא קשור.
לא, בסדר.
אני רק אומרת באופן כללי. צריך לעלות יותר כל
אז
יום,
אני חושב
כל
שהבעיה יום. כאן זה לא העניין של המודעות. אני חושב שהעניין כאן זה עניין הרשלנות.
נכון. אבל לא כולם חושבים על זה. כולם, ישנם הורים שחושבים טוב, זה חצי מטר, זה לא נורא. הוא בן 3, הוא עיקר הצוואר שלו טוב, למעלה.
והמחיר של הרשלנות כאן זה חיים.
נכון.
טוב, אסתר, עוד משהו?
אני מקווה שמישהו ישמע את זה, לא, תודה רבה, אני נהנית לשמוע את התוכניות שלך.
יופי, תודה רבה לך.
תמשיך כך, בכיף, בכיף, בכיף.
שיהיה יום טוב.
תודה רבה. אני רק מבקשת, אם מישהו שומע את זה מהרשויות שזה קשור אליו, אני מבקשת להרים את זה יותר, ולתת לא רק בשעות 5-6, ההורים נמצאים בחוגי, ואני יודעת, חוזרים מהעבודה, מוצאים ילדים המעונות, מי רואה? זה בעיה. טוב, תודה.
100%, תודה לך. ביי. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
שמי דוב, מרעננה.
שלום דוב.
ואני רוצה להגיד לך שמחשבה יומיומית לתוכנית, חוץ מיום חמישי, אני נתקף חרדה.
חרדה, באיזה מובן?
אני אסביר לך. קודם כל אני מעריך אותך מאוד על היכולת שלך לעמוד, ואתה מתנהג כגננת לפעמים, מול אנשים שדעותיהם ידי הפיקס. אני אוהב לשמוע
דעות. שהדעות שלהם מה?
ידי הפיקס. מקובעים, מקובעים.
המקובעים, כן, אוקיי.
אני אוהב לשמוע דעות של אנשים, משתדל להבין את נפש האדם, אבל אנשים שהם מקובעים, שסוגדים לגורו או לרב, שסוגדים לראש ממשלה, אנשים שאין להם מחשבה עצמאית בריאה.
לא יודע, אבל דוב, אני אגיד לך מה, אני... לא מקבל את ההערה הזאת שלך, כי מנסים להציג, והיה ניסיון להציג את מצביעי הליכוד, את האנשים שהצביעו לנתניהו כאיזה עדר שוטה, ודווקא באו הפריימריז בליכוד, שבפריימריז האלה ראש הממשלה הלך בכל כוחו, גם נגד גדעון סער, וגם להבנתי נגד יולי אדלשטיין, ואנחנו רואים שהמתפקדים של הליכוד, הם הצביעו הצבעה עצמאית, והם החליטו להעיף מהרשימה כל מיני קוריוזים, ועם כל הרצון של ראש הממשלה, ואנחנו רואים את זה עכשיו, לקדם מאוד את אוחנה, ולקדם מאוד את מיקי זוהר, אנחנו זוכרים שהאנשים האלה לא תפסו את המקום בחמישייה הראשונה, וגם לא בעשירייה הראשונה. זאת אומרת...
אני לא מדבר על זה.
לא, תראה, אני מבין למה אתה אומר, אבל אני נותן לך דוגמה הפוכה, להראות לך שמצביעי הליכוד הם אנשים חושבים, והם לא הולכים אחרי גורו.
לא אמרתי עכשיו, לא אמרתי על כל מצביעי הליכוד. אני לא
אמרת מצביעים לגורו. אז אני אומר לך, הם חושבים שהוא ראש...
כללי לגורו, כן, וגם לראש ממשלה. רגע, לא, אבל רגע, לא כולם. אני לא אמרתי, לא כולם. אני לא אומר חייב לכולם.
אבל המתפקדים זה הגרעין הקשה.
אלה שאתה מדבר עליהם...
הם הגרעין הקשה.
תראה לך דבר כזה. תשמע לי רק רגע. אלה שאתה מדבר עליהם, הם השקטים, הם לא הדומיננטים. הדומיננטים זה אלה שאני דיברתי, שאני אמרתי לך את זה, והם מנהלים לנו את החיים.
לא מסכים איתך.
אני אומר לך...
אני חושב שהדומיננטים זה אנשים שהתפקדו לליכוד, זה המתפקדים, הם הדומיננטים בתנועה, והם בהצבעה שלהם נגד הקו של ראש הממשלה, הם הוכיחו שהם לא חסידים שוטים, ושהם מאוד רוצים את ראש הממשלה כראש ממשלה, אבל גם אם ראש הממשלה אומר להם לא להצביע לגדעון סער, והם חושבים שגדעון סער הוא פוליטיקאי ראוי, הם מצביעים בעבורו. אני מבין שזה לא מה שאתה מדבר, אני עונה לך. אז אני עונה לך.
אני לא מדבר על זה בכלל. אני לא מדבר על זה.
טוב.
אני מדבר על... על אנשים שיסלחו לי שהחינוך בבתי הספר לא נתן להם כלים להסתכל על מהות החיים מכל הצדדים, ולא חד סטרי.
לא יודע.
על זה אני מסתכל. אני לא מדבר, אנשים, בליכוד יש רב גוני, יש כל מיני אנשים, אני לא אומר חז וחלילה, לא בנגדם, לא נגד אף אחד, אמרתי לך, אני אוהב לשמוע דעות של אנשים, ואני מכבד דעות של אנשים. אבל לרדת לרמות כאלה נמוכות, אתה יודע מה, אני נשבע לך, יש לכם תוכנית בשישי שבת, שירים, כל הזמן שירים, הייתי מוכן לשמוע רק כל הזמן שירים. אני נשבע לך בשיא הרצינות, אני נלקף חדים שאני שומע דברים מהאנשים, שאנשים חושבים כל מיני דברים כאלה.
דוב.
אני ממש מעריך אותך, מעריך אותך מאוד מאוד.
מאה אחוז, תודה דוב על הדברים, תודה. גם לך, כן, מי איתנו?
שלום, שמי אתי.
שלום אתי.
ורציתי לבקש ממך משהו.
רגע, מאיפה את אתי?
היו לך תוכניות יותר מעניינות. היום, כל היום, אתה מדבר שרה וביבי וביבי ושרה. יש כל כך הרבה דברים במדינה. אנשים עניים, אנשים שאין להם לחם. יש כאן חולים. רק ביבי ושרה כל היום.
אבל אתי, אני לא קובע על מה מדברים.
אבל אתה משתף איתם פעולה.
מה לעשות? מה את רוצה שאני אעיף את האנשים משידור? זה הנכס של התוכנית, זה המאזינים.
בוא נגיד ככה.
לא, אני מעיף רק את המגדפים.
אבל לא, אבל תשמע, אני אוהבת את השידורים שלך, אבל בזמן האחרון, היום למשל, כל היום, על העוזרת, על ביבי, על שרה...
אבל גם את מדברת, את שמה לב שהדקות נוקפות, וגם את מדברת רק על זה, אז בואי נדבר על נושא אחר.
לא, אני לא רוצה, אני רק רציתי...
להעיר, אבל את מבינה שדרך ההערה שלך אנחנו שוב עוסקים, כי את... את, בשפתנו זה נקרא מרימה לי להנחתה, כדי שאני אסביר למה בעיניי זה ביבי ושרה זה נושאים חשובים, אבל את לא רוצה לעסוק בזה.
בסך הכל ביבי ושרה, אני אגיד לך שני מילים, הם שקרנים גדולים. כשאולמרט תפסו אותו, הוא אמר לו, וזה הוקלט, שהוא צריך להתפטר. ומה קורה עם ביבי? הוא מחכה לשימוע, היא מחכה לשימוע, היא על 350 אלף שקל, תשלם 50 אלף.
כן, אבל יכול להיות שהמדינה ניהלה כלפי ההליך לא תקין, ולכן המדינה הסכימה להתקפל כך אחרת, כמו שאת אומרת. זה באמת לא סביר שהמדינה הסכימה להסדר כל כך מביך.
אני פעם אחת בחיים, כשהיה בגין, הצבעתי לבגין. אחר כך בא ביבי, הצבעתי פעם אחד, אבל מפעם לפעם, מצבנו, מצב הגמלאים, ממש קשה. יש אנשים אני רואה את זה במו עיניי, שאיך הם עוצבים את הבקבוקים ולוקחים כסף, ושר האוצר אמר שהוא לא יהיה יחד עם ביבי, והנה הכל הפוך. כל אחד שם מחכה לכיסא שלו, ל-40 אלף שקל לחודש, ומהמדינה ומהעם לא אכפת להם.
את מאוכזבת.
מאוד. אני גם אגיד לך עוד משהו, אם כבר אני מדברת. כן. אני גם מאוכזבת מתושבי שדרות.
באיזה מובן?
אני אסביר לך, לפני הבחירות שאלו איזה זוג אחד למי תצביעו. אז הוא אמר, בגלל זה שהבית שלו והוא נפגע, אני אצביע לדתיים. והיא ישר קפצה ביבי. איך את יכולה להגיד, בעלך שלך בבית חולים, הבית שלך הלך, מה אתם הולכים בעיניים, תראה מה הולך בדרום, כמה שריפות, כמה זה, מה הוא עושה?
טוב.
הוא דואג לישבן שלו, סליחה על הביטוי.
טוב, אתי, אני רוצה שאנחנו ניפרד, אבל אני רק אומר בסוגריים שאני לא, עוד לא שמעתי איזשהו פתרון קסם לעזה, לראש הממשלה ודאי וודאי שאין, ולא שמעתי, חוץ מסיסמאות ריקות, לא שמעתי איזשהו פתרון אמיתי לבעיית עזה. תודה רבה, אתי. שלום. נצא לפרסומת. כן, חזרנו. מי איתנו?
שלום, גיא.
שלום.
בני מנדל.
בני?
בני, כן, כן.
כן, בני.
רציתי לשאול אותך בתור פרשן לענייני משפט.
כתב.
כתב. אבל אתה גם פרשן.
לעתים.
לגבי אפשרויות של בית המשפט. הרי יועץ המשפטי, הפרקליטות בתיקים מסוים של נתניהו, המליצה על שוחד ומרמה וקבלת מרמה, ובחלק מהם היועץ אמר לו, אין קבלת שוחד, זה רק הפרת אמונים ומרמה.
נכון.
השאלה שלי, כשמביאים את החומר לבית המשפט, האם בית המשפט לא רשאי לקבוע ולבוא להגיד, רגע, חבר'ה, מי אתם שתקבעו שזה לא שוחד? זה שוחד.
לא.
למה לא?
כי זה החוק.
הם השופטים הרי, למה לא?
בני, תראה, אני אומר לך מה שאמרתי למאזין יוסף. בית המשפט לא יכול להטיל...
אבל הוא קורא את החומר.
בני. תשמע, אני אומר לך למיטב ידיעתי, אני לא יודע, ייתכן וזה לא מוצא חן בעיניך, ייתכן ואני לא מדייק, אני אומר לך, לפי עניות דעתי, הבית משפט לא יכול לקבוע משהו חמור יותר ממה שהמאשימה מבקשת. המאשימה, בשביל זה יש מאשימה. המאשימה אומרת שמדובר בעבירה של הפרת אמונים.
אבל היא טועה, אבל יש חומר, יש חומר
היום. הבנתי, טוב בני. אז אתה לא מקבל את התשובה. אז אני לא מבין על מה הוויכוח בינינו.
לא, אין ויכוח, אני אומר.
אז אני אומר לך, זה מה שאני מבין, למיטב הבנתי וידיעתי, בית המשפט מאשים בגניבה, הפרקליטות מאשימה בגניבה, בית המשפט לא יכול לקבוע שזה שוד.
אז אוקיי, זה מה שזה פשלה.
בית המשפט יכול לקבוע בדברים שלו, בהחלטה, לקבוע שטעתה המדינה שהסתפקה, לתת איזושהי הערה, איזושהי עקיצה, איזושהי אמירה, אבל לא יכול לקבוע מעבר למה שהמאשימה דרשה.
אבל לא
אני מבין, זה לא מוצא חן בעיניך, אבל זה המצב להבנתי.
לא, זה לא עניין נתניהו.
כן, אני מבין, אני מבין.
גם סקוט טיעון הרבה פעמים הוא לא מקבל, נכון?
לא הרבה פעמים, במקרים בודדים מאוד וחריגים.
זאת אומרת, יש סמכות.
יש סמכות.
לא, אני לא כועס על זה, אני מדבר על החוק. החוק כנראה שהוא לא הכי זה.
כן, אבל הסדר טיעון זה אחרי שמוגש כתב אישום. זאת אומרת, בית משפט... מוגש לבית המשפט כתב אישום על הריגה, ואז יש הסדר טיעון, כשהצדדים באים ואומרים, תשמעו, אנחנו הגענו להסדר טיעון כזה וכזה, וגם כאן בית המשפט לא, אני באופן אישי לא זוכר מקרים שבית המשפט לא קיבל הסדר טיעון בגלל סעיף האישום ששונה, אלא בעיקר כשמדובר ברכיב העונש.
אוקיי, בסדר, הבנתי. טוב. אני חושב שזה משהו...
פגום.
בחוק, אבל...
טוב, אוקיי. תודה, בני. תודה. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום.
שלום, דבר אלי, תל אביב.
שלום אלי.
לא, רציתי הערה, ככה לפני שאני אגיד מה שאני רוצה, הערה פוליטית קטנה.
כן.
זה לכל מצביעי מפלגת העבודה שאותו הולכים לקלפי הפנימית שלהם.
אין הרבה כאלה.
כן, אבל מי שבכל זאת הולך.
לפריימריז, כן.
פה לתוכנית, לפריימריז. שיזכור מה קרה עם אמיר פרץ לפני... אם היה לו את הבחירות 2013, שעזב את המפלגה, כי שלי יחימוביץ' לא הסכימה להתחייב שלא תיכנס לממשלה של ביבי, ואחרי זה הוא בעצמו נכנס לממשלת ביבי.
מי נכנס?
אמיר פרץ, יחד ממשלת התנועה, נכנס לממשלה של ביבי, למרות שהוא פרש על הטיקט של שלא להיכנס. אז לא, רק שימו לב ככה שלא תחזרו שוב על הפדיחה עם אבי גבאי. זה שאלה קטנה. עכשיו, הנושא שבעיקר רציתי לדבר עליו, זה שבדמוקרטיה הישראלית, עכשיו אני מבין את זה, לכל אחד יש זכות לחיות את אורח חייו, ולבחור את חייו כפי שהוא רוצה.
הגדרה רחבה, יש לה כמובן סייג, מבלי לפגוע בזולת.
אוקיי, אני מדבר על הקטע הכי אישי, רק אני מול עצמי, בלי יחס לאחרים.
כן, אלי.
אז בקטע הזה, אני לא כל כך מבין כמה פרסומים שראיתי ושעקבתי על רצונות למנוע מאנשים שהם הומואים, שהם החליטו שלא מתאים להם לחיות עם הנטייה הזאת, הם רוצים לשנות את הנטייה המינית שלהם. ניסים אותם עמם, הרוב, גם אני מכיר אישית, משיחות אישיות, הרוב זה בגלל שהם אנשים דתיים, שזה לא מתאים להשקפת חיים, ולכן הם רוצים לנסות לשנות את זה. אבל מסתבר שבמדינת ישראל, פסיכולוג שינסה לעזור למישהו כזה, על פי שיטות קיימות, בלי שיש חוק כזה, יפגעו ב... אני לא יודע איך זה נקרא...
כן, זה נקרא טיפולי המרה, ואתה אומר שטיפולי המרה הם מחוץ לחוק, ואתה לא מבין למה זה מחוץ לחוק, כי הרי אדם הרבה פעמים רוצה לשנות את הנטייה המינית שלו.
לפי ידוע לי, זה לא עוד לא הוצא מחוץ לחוק, יש רצון. ציפי לבני בזמנו רצתה להעלות את זה שזה יהיה עבירה פלילית, ואני שואל, באמת, כן, אני שואל, גם אף על פי שזה לא עבר מחוץ לחוק, עדיין מתייחסים על זה כבעיה אתית של...
נו, ואתה לא מצליח להבין למה.
כן, זה הרי פגיעה בדמוקרטיה של כל אחד.
בדמוקרטיה, אז אני אומר, תראה, אתה יכול להרחיב ולשאול למה המדינה, למשל, אוסרת שימוש בסמים, עזוב קטינים, קטינים אתה אומר, אוקיי, אין להם שיקול דעת, המדינה צריכה להגן עליהם. למה המדינה אוסרת עליי, בדלת עמותיי, להשתמש בסמים? למה היא נכנסת לתחום הפרט? אני מעוניין למות מאוברדוז, אני מעוניין להרוס לעצמי את הגוף. למה המדינה לא נותנת לי להתאבד? למה לא המדינה, אז אני מסביר, אז אני אומר, אני מסביר, המדינה נכנסת בכל מיני מקומות שהיא חושבת שהיא צריכה להגן על הפרט, כי המדינה יוצאת מנקודת הנחה שאדם סביר שנולד עם נטייה מינית, הוא ירצה לזרום עם הנטייה המינית שלו, ולא להיות במצב שהוא יצטרך להתבייש בנטייה המינית שלו, או שכל מיני שרלטנים...
איפה?
אז אני מסביר, אז אני מסביר, אני מסביר, אני מסביר, לפי התיאוריות הקיימות, הומוסקסואליות זאת נטייה מולדת שאינה ברת תיקון. עכשיו, אם מישהו פלוני, אתה יודע, גם אסור בישראל למשל לעשות מעשה כישוף, כל פעם אנחנו מוגשים כתבי כישום נגד נשים שאומרות שהן מחשפות למשל, אז באים להגן על הציבור כדי שמישהי לא תבטיח ותרמה אותם. אז אני לפחות, יש לי הרבה חברים הומוסקסואלים, ואני דווקא דן איתם, משוחח איתם הרבה בנושא, ואני למיטב הבנתי, אין שיטה שיכולה לרפא את הבעיה הזאת, משום שאחד, איש לא חושב שמדובר באיזושהי הפרעה או בעיה שצריכים לתקן.
אז אני מבדיקה של הנושא, אני גם שיחות עם חברים שהם גם הומוסקסואלים.
כן. והם רוצים שיתקנו אותם,
הם אומרים, אני לא רוצה לחיות ככה, כמו שיש מה שנקרא טרנסג'נדרים שרוצים לשנות את המין שלהם, זה דבר שהוא מותר, אז גם אדם אומר, אני לא רוצה לחיות ככה, למה במדינת ישראל, איפה עבר חוק שקובע שנטייה מינית מולדת לא ניתנת לשינוי, כלומר, נגיד, שבא בן אדם, רציני, ואגב אני מכיר אנשים באופן אישי ששינו, הצליחו לשנות את העניין הזה.
לא נראה לך שהם למשל הומוסקסואלים בארון, שפשוט מתביישים בנטייה שלהם, וטוענים כאילו שהמחלה עברה. אבל אתה מאמין שהם באמת, באמת עשו המרה, עשו המרה.
כי אני שייך לפורום שמשתף בכל כך הרבה דברים, שבו יש בינינו פתיחות.
כן, פתיחות, פתיחות.
שהם לא התביישו בעבר, אז גם אין להם סיבה להתבייש בזה היום.
הבנתי.
אבל אני באמת רוצה לטעון, איפה יכול להיות במדינה, איפה עבר חוק שקובע שאסור לי לשנות את הנטייה המינית שלי? כאילו, איזה...
רגע, רגע, שנייה, 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 אלי, אלי, תראה, קודם כל, מותר לשנות נטייה מינית. למשל, אתה, אני מבין שאתה סטרייט, ואני אומר לך, אולי תנסה גבר, אולי תאהב את זה. אז זה בסדר גמור, אם אתה אלי מחליט להיות הומוסקסואל, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אל תפחד לקיים יחסי מין עם גברים, לא יעצרו אותך. לא, פעם. אז אני אומר, גם לא מותר, אם הומוסקסואל מחליט שהוא רוצה להיות סטרייט, זה בסדר גמור, אף אחד לא יעשה לו דבר.
זה באמצעות איזה טיפול אמיתי, שבא לו בן אדם שהוא סומך עליו.
אז אני אומר לך, רגע. אני לא שמעתי שזה אסור. תראה, אני כתב להם משפט, ואני לא זוכר מתי העמידו לדין, אלי, אני לא זוכר מתי העמידו לדין מישהו על זה שהוא ניסה לעשות טיפול המרה. יכול להיות ש...
אז אני אומר לך שמידיה, הלשכה של לשכת הפסיכולוגים, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לשם הארצי שלהם, של האתיקה, שוללת רישיונות לפסיכולוגים.
כי יכול להיות שחושבים שהם שרלטנים, זה עניין אחר.
לא, פסיכולוגים מוכרים.
כן, יכול להיות שהפסיכולוגים המוכרים האלה בעיניך, אלי, יכול להיות שהם שרלטנים. תשמע, תראה, יש למשל את ה-FDA האמריקאי, אליהם מביאים תרופות, ולפעמים הם נותנים אישור, ולפעמים הם לא נותנים אישור. יכול להיות שמועצת הפסיכולוגים סבורה שחלק מהאנשים שמתיימרים לתת טיפולי המרה הם שרלטנים. אבל אלי, אנחנו חייבים לסיים. אלי, לא יהיה משפט אחרון. יאללה, בוא נלך הלאה. כן, שר, אני אומר הלאה ואתה לא מתקדם, אז בואו נתקדם. כן.
שלום, אדוני.
שלום.
נדבר שאול צ'יטיאט.
מי? שאול?
צ'יטיאט, אם מותר לי בבקשה.
צ'יטיאט?
כן, אדוני.
מאיפה אתה?
אם מותר לי, אני מקריית אונו.
קריית אונו, כן, בבקשה אדוני.
אם מותר לי, משפט פתיחה.
מותר לך פתיחה, אמצע וסיום.
אוקיי. קודם כל, אני באמת, ואני מתכווה למה שאני אומר, אני מעריץ אותך
על הסבלנות. לא, אל תגזים.
אני מעריץ אותך על הסבלנות, ועל הסובלנות שלך עם אנשים. כל הכבוד ותודה.
אז רגע, אני רוצה להעיר על הערת הפתיחה שלך. אחד, משלמים לי ובנדיבות, ודבר שני, יש מאזינים שחולקים על האמירה הזאת שלך.
בעיה שלהם. שילמדו ממך.
כן, שאול, הלאה.
מותר להם, כי זו גם דרך חינוכית.
אוקיי.
עכשיו, לעניין שלנו. ממשלת מעבר, אני מעריך שיש לה מגבלות.
ודאי.
בזמנו, כשלמדתי...
לא שומעים אותך טוב, שאול, יש איזה בעיה בקו, או שאתה על ספיקר או משהו.
בזמנו, כן. כאשר למדתי סוציולוגיה ומדעי מדינה, אני זוכר שאמרו שיש לה המון מגבלות.
נכון.
אחת המגבלות שאני באמת לא תופס, כשיש לנו מישהו, וזה לא במדינה שלנו, זה במדינה אחרת. עבריין שקרן כראש ממשלה.
לא, למה? שאול.
לא, במדינה אחרת.
שאול.
עזוב.
אתה יודע שאפילו לא הוגש כתב אישום, למה אתה אומר עבריין?
לא.
במדינה אחרת, כן.
למה? זה לא בזימבבואה.
כן.
והוא ראש ממשלה.
כן.
והוא ממנה כחפצו.
כן.
את האנשים שלו. והוא דואג שאת כל מאווייו הוא יעשה. האם זה לגיטימי? כן. האם מותר לו?
אז רגע.
אני באמת שואל...
אז אני עונה לך. אז אני עונה לך, כן, תראה. בבקשה. תראה, מכיוון שהרי... שנינו מבינים, וודאי המאזינים, שאנחנו לא מדברים על זימבבואה. אז אני אומר, אכן לממשלת מעבר, ולראש ממשלה של ממשלת מעבר, יש הרבה מאוד מגבלות. הנה אנחנו קראנו היום, רק היום, שאפילו מינוי סגן המפכ"ל, לא המפכ"ל עצמו, סגן המפכ"ל, היה דרוש אישור של היועץ המשפטי לממשלה, כלומר מינויים בכירים בשירות הציבורי, צריכים אישור של היועץ המשפטי לממשלה, כי מדובר בממשלת מעבר. ורק אני מזכיר שאנחנו נמצאים עם ממלא מקום, מפכ"ל בפועל, כבר נדמה לי אוטוטו שנה, בגלל שאנחנו בתקופת מעבר, לפני בחירות, אחרי בחירות, לפני בחירות חדשות, וכל הזמן יש פרסומים חוזרים ונשנים על המשמעויות הרחבות שהמשק תקוע, בגלל שממשלת מעבר אסורה. אבל אסורה מלשון כבלים, אבל אני חייב שאול להפסיק אותך, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומת. אז תודה רבה לך על הדברים, אני מקווה שהבהרתי את עצמי. בבקשה. כן, מי איתנו?
שלום, זה
שלום גיא.
שלום.
רציתי להגיד משהו כהערה קודם.
כן, עם מי אני רק?
בוא נגיד חנה, מהמרכז.
כן.
אוקיי, רציתי להגיד הערה קודם לפני שאני אומרת את הדבר העיקרי.
אין לנו הרבה זמן חנה, אז בוא נתקדם.
כן, כן, אז כל עוד שטראמפ וביבי נתניהו מנהלים פה כאילו פה לעשות איזה סדרת שלום במזרח התיכון, לא יהיה כלום ויהיה תמיד, ואף אחד לא ישמע ולא יעשו כלום.
לא הבנתי.
כלומר, כל עוד שביבי נתניהו וטראמפ מושלים, לא יפרח השקט במזרח התיכון.
לא יהיה שקט במזרח התיכון, למה?
לא, לא יהיה, כי הוא לא נותן צד אחד טראמפ, רק לביבי, רק לביבי, רמת הגולן, רמת השבים, רמת הזה. עכשיו אני רוצה להגיד על משהו העיקרי שעליתי בשבילו.
בבקשה.
הייתה שם עוזרת בית בקיסריה לשרה.
ליליאן פרץ, כן.
קראו לה ליליאן.
נכון.
והיא אמרה את אותם הדברים שאתמול בערב רבן אמרה, שהיא, כן. שהיא צריכה להחליף המון בגדים כל פעם שהיא נכון. נכנסת לחדר, ולא להיכנס לפה, ולא ללכת לפה, ולא לאכול פה, ולא נכון. זה. למה חושבים שהיא משקרת העוזרת של אתמול?
עלתה מאזינה שאמרה שהיא מתרשמת שהיא משקרת.
לא משקרת, אני, למה? אני, אבל אני, גם ליליאן היה, והיא קיבלה פיצויים לא, ככה כדי לא להרחיק אותה.
לא רק ליליאן קיבלה, יש גם את העדות של רחלי חיים שהייתה מבשלת.
נכון,
שדווקא
אז
היא,
למה?
דווקא היא לא טבעה.
הדתייה הזו, למה היא שקרה?
אני לא חושב שהיא שקרה, אבל אני אומר, מכיוון שבאופן אמיתי אין לי כלים, ואני אמרתי שוב, אני בשונה מעיתונאים אחרים, האינטואיציה שלי היא לא זאת שמדריכה אותי לקבוע, אם מדובר באמת או בשקר. אז קודם כל אני שמח שהדברים מתבררים בבית
לא,
משפט.
לא, בחוץ מזה, למה נתנו לה כנס כזה זעיר? זה עלה כמעט רבע מיליון, למה התשלום הוא כזה זעיר?
אז אני אומר, תראי, אל תכעסי, המדינה יש לה שיקולים רחבים, מה השיקולים הרחבים? צריכים לומר בכנות, וזה עולה כל פעם שיש הסדר טיעון, המדינה, הפרקליטות לא יכולה לנהל את כל התיקים עד הסוף, כי אם ינהלו את כל התיקים עד הסוף, מה המשמעות היא? שהצדק ייראה אבל באיחור רב, הרבה תיקים ימתינו כדי שהפרקליט יתפנה לעסוק בהם, ולכן המדינה יש לה עניין אמיתי ללכת להסדרי טיעון. אז אם בכתב האישום המקורי אמרו שהיא לקחה 360 אלף שקל, עכשיו היא נותנת נכון. 55, המדינה אומרת העיקר שתודה בעבירה פלילית ותשלם
אבל
סכום.
אבל זה ימשיך להיות ככה, וחוץ מזה אני רוצה להגיד עוד משהו על ליברמן.
את שומעת את המוזיקה ברקע? אנחנו פשוט סיימנו.
רגע, ימני, הוא לא רוצה ללכת עם ביבי, הוא מחכה שמישהו אחר יהיה בראשות הממשלה, בראשות הליכוד כדי ללכת איתו.
טוב, בינתיים אין מישהו אחר בראשות הליכוד, תודה רבה לך.
ישנו גדעון סער המועמד.
טוב, תודה.
ואני לא מוכרת ליכוד, אבל...
תודה רבה חנה, חייבים לסיים. תודה שהייתם איתנו, יהיה כאן גם בשבוע הבא, בימים שלישי ורביעי. מחר אני מצטרף לרוני דניאל בתוכנית בבוקר, בתוכנית שלו. אחרינו דידי הררי, להשתמע.
אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.